שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, פרק חדש, והיום הפרק עוסק במשהו שהחברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית, המנהיגות הישראלית, רוב הישראלים צריך להגיד מעדיפים היו לטעתם מתחת לפני השטח, לא להתעסק בזה, לא לדעת על זה, לא לשמוע על זה. אני מדבר על האלימות היהודית בשטחים הכבושים, על כל מה שקורה סביב מסיק הזיתים, על שריפת השדות, על הפגיעה בעדרים, בעדרי צון, על הרעלת הבארות, על ההתאמרות היומיומית, בעצם השבועית, אם נדייק יותר, כמעט מדי שבת עולים, מגיעים מכל מיני גבעות ומכל מיני יישובים פורעים, או כמו שהאורח שלי קורא להם, טרוריסטים, מכל מיני סוגים, טרוריסטים יהודים, כן? ופוגעים גם קודם כל בפלסטינים חסרי ישע, באזרחים, וגם בעובדי הסיוע, במתנדבים שבאים לעזור להם לעבור את המסיק או את הקציר או את ראיית הצום בשלום. זה קורה ממש פה מעבר לפינה, ממש דקות של נסיעה, 10 דקות, רבע שעה נסיעה מהמקום שבו אני גר, ואף אחד לא נוקף אצבע. השבק די חסר עונים בעניין הזה, משטרת ישראל מרימה ידיים, הצבא פשוט אומלל בהתמודדות שלו עם התופעה האיומה הזאת, ואם יורשה לי, הסכנה הגדולה, אני לא מחדש פה, הסכנה הגדולה של כולנו כאן, הסכנה הביטחונית הגדולה, זה בדיוק הדברים האלה, מה שקורה כאן. אני לא חושש מהתלקחות אזורית גלובלית או מה שזה לא יהיה עם איראן, אני לא חושב שיש משקפת לנו סכנה מי יודע מה קטסטרופלית מסוריה או מלבנון או בוודאי לא ממצרים. מה שקורה כאן מעבר לקו הירוק בשטחים הכבושים, אם באמת, אני לא יודע אם זה המון, אבל כמות הטרוריסטים היהודים שמשתוללים שם, אני לא יודע איך יוצאים מזה, וכמו שהאורח שלי אמר, זה לא שמדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם התופעה היחסית שולית הזאת, היא לא רוצה. אז האורח שלי הוא מי שהיה בעבר איש שבק, בעיקר הוא זכור מתקופת רצח רבין, דביר קריב. דביר קריב הוא לשעבר איש שטח בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק, מה שנהוג, אתם יודעים, לקרוא החטיבה היהודית או האגף היהודי בשבק. בכל אופן, הוא ריכז את המידע והמודיעין בחקירה של רצח רבין. כיום הוא עוסק בחינוך, הוא מורה, הוא מחנך ומרצה בנושא ערכים ודמוקרטיה. הוא גם חיבר את הספר יצחק על רצח רבין. השיחה איתו, הוא לא מייצג את השב"כ, הוא פרש לפני 10 שנים, וכאמור הוא עוסק בחינוך. השיחה איתו היא סוג של, מהצד שלי אני מאשים, אבל גם מהצד שלו, לא פחות מזה, ולפעמים אפילו באופן חריף יותר, אנחנו מאשימים את כל הגורמים, את כל מי שידו הייתה חייבת להיות קשה עם התופעות האלה, ובעצם המדינה, כן, על כל שלוחותיה, צבא, משטרה, שבק, מערכות החינוך, מערכות הרווחה, איש לא נוקף אצבע. הדבר הזה פשוט יוצא משליטה והוא יגרור אותנו לאבדון. אז זהו, אני חושב שהבנתם את הרעיון ואת הכיוון של השיחה הזאת, אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, נעבור לשיחה עם דביר קריב. עוד רגע. אז כאמור, המשוחח איתנו, האורח שלי היום הוא דביר קריב, הוא גם שכן, מסתבר, במרחק מאוד מאוד קצר פה, ממש בשכונה. אז קודם כל שלום, דביר, מה שלומך?
שלום, שלום.
אנחנו מדברים איתך לא על השכנות ולא על דברים אחרים שככה פטפטנו עליהם לפני ההקלטה, אלא על בעצם מה שהיה המקצוע שלך עד לפני, אתה תגיד כמה שנים בדיוק.
עשר שנים וחודש.
יפה. כן. היית, עבדת בשבק, אבל אתה עבדת במה שאני מכנה המחלקה היהודית, האגף היהודי של השבק. עכשיו, אני מכיוון שיש לי קילומטרש גם בעיתונות וגם בגיל, אני זוכר את הימים המאוד צוערים של המחתרת היהודית, שזה ממש כמעט 40 שנה אחורה, אבל הטראומה שלך, הטראומה של הדור שלך ושל כולנו בעצם, זה אותו נובמבר לפני 27 שנה. אבל אתה אמרת לי קודם כל, לפני שנגיע לשם, שלא קוראים לזה לא אגף יהודי ולא מחלקה יהודית, אז בוא נתחיל משם.
כן, נכון. היחידה יש לה שם מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד לוקלית, ולכן לא זוכרים אותה בשמה. אגב, בשבק ליחידות יש מספרים שהם סודי, המספר הוא סודי ואני לא אגיד אותו, אבל היחידה, השם הרשמי שלה זה היחידה לסיכול טרור וחתרנות מדינית בקרב מגזר ישראל וזרים. שם מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד לא קליט. אנשי ימין קיצוני ושמאל קיצוני מכנים אותה בלעג בשם גנאי המחלקה היהודית, על שום זה שלהיטלר הייתה מחלקה יהודית. אין בשב"כ מחלקה יהודית, אפשר לקרוא לה בשם המקוצר ולא המאוד מאוד ארוך הזה, המחלקה לסיכול טרור לא ערבי. זה מה שהיא עושה, זאת יחידה שבעצם מתעסקת בכל מה שהמגזר הערבי לא מתעסק, ש-99% מהשב"כ זה המגזר הערבי. בצדק, הלילה היה מבצע בשכם, ובכל לילה יש מבצעים במקומות כאלה ואחרים, ורוב השב"כ, כמעט כולו, מתעסק רק במגזר הערבי, והמיעוט זה היחידה הקטנטונת הזאת שבה אני הייתי, שמטפלת בכל השאר. בשמאל קיצוני, בימין קיצוני, בריגול, בחתרנות, וכו' וכו' וכו'. ובמרמרה, שזה משמאל קיצוני, ובטלי פחימה, שזה משמאל קיצוני, ובימין קיצוני, וכל היוצא בזה.
כן,
אז אני מעדיף, אני מעדיף שתקרא לי דביר מהיחידה הלא יהודית, סליחה, מהיחידה הלא ערבית, מאשר תקרא לי מהמחלקה היהודית.
אני אקרא לך דביר, נעשה את זה יותר פשוט. בכל אופן, אתה יודע, אתה זרקת כמה דברים, וזה לקח אותי הרבה הרבה אחורה. כי אתה יודע, בימיו של מישהו שלא נמצא איתנו הרבה שנים, ושנינו עוד לא נולדנו, אפילו אני עוד לא נולדתי בשנים שהוא היה חזק, אבל אז השב"כ שהיה יחד עם המוסד, זאת אומרת, הראש היה אחד, אותו יזהר הראל, אז החתרנות השמאלנית נקרא לה, השמאל הקיצוני, הקומוניסטי וכו', נדמה לי שהאגף הלא יהודי, סליחה, האגף הלא ערבי, והלא מתעסק בפחה, התעסק יותר דווקא בעניינים פוליטיים, יותר מאשר בשירות בן גוריון, צריך להגיד, לא, בואו לא נתעמם. אז אולי זה אחד הגלגולים המאוחרים של זה, אבל נדמה לי שזה עבר מאיומי שמאל, שהם אולי מטרידים לפעמים, ואולי גם היו קשורים בריגול לפעמים, ליותר איומים יהודיים נטו, דווקא מהצד הימני, אם אני קורא נכון את המפה. תסכים עם ההגדרה הזאת?
כן, א', רוב היחידה מתעסקת היום בימין קיצוני, חד משמעית, אבל יש גם כל מיני עיסוקים שלה שפחות מוכרים לציבור, כל מיני משיחיסטים למיניהם, או כל מיני, יש מה שנקרא סינדרום ירושלים למשל. הציבור לא כל כך מכיר, אבל יש בין 20 ל-30 אנשים בשנה בממוצע, שחושבים שם המשיח, ויש להם איזשהו סינדרום ירושלים, הם יכולים להיות נוצרים, והם יכולים להיות יהודים, והם יכולים להיות, להשד יודע מאיפה הם מגיעים
מה,
בעולם.
מה, האוסטרלי תימוני כזה כמעט הצית את המזרח התיכון עם אלקצה לפני, מה, 50 שנה?
נכון, אבל לאורך השנים יש הרבה אנשים כאלה ברמה כזאת או אחרת של מאוימות, שמגלים פתאום שהם המשיח ויש פתרון לכל הצרות בעולם, ומישהו צריך לטפל בהם, וכשזה מגיע לרמה של חליל הטרור, אז היחידה הזאת מטפלת בזה, פחות שומעים על זה, אבל היא מתעסקת גם בדברים האלה, אבל אתה צודק, רוב גדול של העיסוק של היחידה היום, הוא בימין הקיצוני, בדגש על נוער הגבעות, שזאת הבעיה מבחינת קיצוניות, היא הבעיה הכי גדולה כרגע בתוך הפעילות של ימין קיצוני בארץ.
אז אתה יודע, יש לזה הרבה מאוד איזמים, כל מיני שמות קוד, אתה אומר נוער גבעות, שזה נשמע מין, אתה יודע, חסמבה קצת, תנועת נוער שיצא משליטה, אחרים אומרים, איך אומר זה, תג מחיר, כל מיני גבו תג מחיר, על
כן, זה מושג שאני מאוד לא, אגב, תג מחיר זה מושג שאני מאוד מאוד לא אוהב.
אבל לא סתם עושים בו שימוש.
קוראים לזה טרור. קוראים לזה טרור.
יפה, יפה. עכשיו,
קוראים לזה... אגב, אפרופו, אותם אלה שהמציאו את הכינוי המחלקה היהודית, המציאו את הכינוי תג מחיר. כי הם רוצים בעצם לדחוק את זה שזה לא טרור, ושאנחנו נחשוב שפה זה איזה משחקי חסם באמת של מחיר החולצה בזרה בסופר.
אני אקח אותך הרבה שנים, עוד פעם, אני זרוק אותך הרבה שנים אחורה. יש כאלה שאומרים פעולות תגמול. עכשיו, מה היו פעולות התגמול? יחידה 101, מאיר הרציון, אריק שרון, אתה יודע, היו פדיונים שבאו בדרך כלל מירדן, או מה שהיה אז ירדן מהבקעה, מהגדה, ועשו פעולות טרור, והרציון ושוט באו ונקמו כמובן באזרחים תמימים, ברוב המקרים, כי אתה הרי לא ממש תופס את הפושעים עצמם. אז זה בדיוק מה שעושים היום, אותו עם מרכאות, אני מסמן פה עם מרכאות כפולות, אותו נוער גבעות, ואותם גובי תג מחיר, כלפי אנשים שפשוט לא יכולים להתגונן מפניהם, והם חסרי אונים באופן מוחלט. אבל זה באמת רק, לדעתי, קצה הקרחון של מה שמתחולל באותם שטחים, אני אקרא להם כבושים, אתה יכול לבחור בכל הגדרה שתרצה, אבל הם, בתכלס, הם כבושים במשך 50 ומשהו שנה כבר, התחושה שלי, ובגלל זה ביקשתי לדבר איתך, שאין שליטה. הריבון, ממשלות ישראל, השב"כ, משטרה, צבא, פשוט איבדו לחלוטין שליטה. אתה מסכים איתי בהגדרה הזאת?
כן ולא, הם איבדו שליטה אם הם התחילו בשליטה. איבוד שליטה זה מתחיל בשליטה. תופעת נוער הגבעות לא נשלטה אף פעם. לכן זה לא איבוד שליטה, אלא זה חוסר שליטה by definition מההתחלה. זאת אומרת, אני עוד יותר, מסתכל על זה בצורה יותר חמורה ממה שאתה. כי תופעת נוער הגבעות שהתחילה אי שם ב-96-97, מיד אחרי רצח רבין, היה פה ראש ממשלה חדש, שם פחות מוכר בציבוריות הישראלית, בנימין נתניהו. פחות
אלמוני
מכירים
כזה,
את
הגיע,
השם.
רק הגיע
כן. אז הוא היה
מאמריקה
אז ראש
כזה.
ממשלה בסיבוב הראשון שלו, אז מתחילה התופעה מהרבה סיבות, לא רק בהקשרים של נתניהו, גם בהקשרים אחרים שרבין למשל ייבש את ההתיישבות בשנים של 94-95, ולצעירים לא היה לאיפה לעבור, בגלל הרבה, בגלל שהנערים של תקופת סבסטיה, כבר יש להם ילדים בתקופה שכשהיו, הם היו בתקופת סבסטיה, ועכשיו הילדים רוצים להוכיח להורים שגם הם יודעים, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, גרמו לתופעה הזאת להתחיל ב-96-97, וכשהיא מתחילה בהתחלה, עוד בכלל יש ויכוח מי אמור לטפל בה, האם משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי. מאחר וזה שנערים יוצאים מהיישוב ומקימים איזשהו מאחז על איזושהי גבעה, מה לזה ולשבק? שבק מתעסק עם טרור, שבק מתעסק עם אלימות אידיאולוגית, ופה יש בעצם משהו שאולי בכלל המנהל צריך להתעסק איתו, המשטרה צריכה להתעסק איתו, אז בהתחלה המשטרה, השבק לא מתעסק בזה בצדק, והמשטרה לא מתעסקת בזה מאחר ויש לה דברים אחרים להתעסק בהם, וכשזה גדל וזה מתחיל לייצר אלימות, מתחילה להישאל השאלה על מה ולמה ומי צריך לטפל בזה. והתופעה גדלה די מהר, היא מתחילה בהתחלה בדרום הר חברון בחווה שנקראת חוות מעון, ובאיתמר בחווה של אברי רן, ואחת מהגברות ליד איתמר באזור השומרון, משם זה מתחיל משני המוקדים האלה, וזה הולך וגדל, וכמו פטריות אחרי הגשם, יש פה מאחז, פה גבעה, שם גבעה, חבר'ה גרים באוהל, חבר'ה גרים במערה, זה נראה קצת כמו תנועת נוער כזה בהתחלה, אבל כשזה מתחיל עם עימותים עם פלסטינים, וכשזה מתחילים להבין שהאידיאולוגיה שם הולכת ומקצינה, שירות ביטחון כללי נכנס לתמונה. אני זוכר שבאחד הדיונים הראשונים, ראש היחידה שלי דימה את זה מאוד מאוד יפה, הוא חזר מדיון במשרד ראש הממשלה, בנושא תופעה חדשה, תופעה של נערי גבעות, ולא כל כך ידענו מה לעשות איתה. ובתחילת הדיון, שאל ראש היחידה שלי, הוא מספר ככה שהוא חוזר, תגידו, מה קורה? אין פה נציגים של משרד החינוך, אין פה נציגים של משרד הרווחה, אין פה נציג... למה רק משטרה ושבק? אמרו לו, אבל זה בעיה ביטחונית. אמרו, זאת בדיוק הנקודה, זאת לא בעיה ביטחונית. זאת גם בעיה ביטחונית, אבל זאת לא רק בעיה ביטחונית. ומאז ועד היום, ואנחנו כבר מדברים על מ-96-97, על הרבה מאוד שנים, התופעה הולכת וגדלה, המערכת כבר מבינה שהיא צריכה לטפל בה, השב"כ מטפל בהיבטים הטרוריסטיים, בהיבטים הלאומניים, בהיבטי הקיצוניות, אבל בגדול זה נראה לאורך הרבה שנים, בשנים האחרונות יש טיפה תזוזה עם זה, אבל לא מספיק, כאילו משאירים את זה לטיפול של השב"כ, שהשב"כ יתמודד, אבל רוב הבעיה הזאת היא לא בעיה ביטחונית, כי נער בן 15, אגב אני רק אתן מספרים בהתחלה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בערך על 500 נערים בכל הארץ, שמתוכם גרעין קשה ואלים שאפשר להגדירו טרוריסטי של 70-80, אולי 90 נערים, זה סדרי הגודל, זה לא הרבה מאוד אנשים למדינה שמתמודדת עם איראן ועם עזה, עם לבנון, זה לא איזו תופעה שאתה אומר שאם המדינה הייתה רוצה לטפל בה כמו שצריך, היא לא יכולה לעשות את זה. העניין הוא שהרבה מאוד אנשים מעבירים את זה מצד לצד, הנערים האלה למשל שיכולים להגיע גם ממרכז הארץ, 50% מהנערים, לפחות בתחילת הדרך, בכלל לא היו של בנים של תושבי איו"ש.
כמו אצל החרדים, השבבניקים, מה שנקרא, אלה שנפלטו ממסגרות.
פחות מהמסגרות החרדיות, יותר מהמסגרות של הכיפה הסרובה. ישיבות תיכוניות בסדרות ונתיבות ואופקים, וכפר סבא ורמת גן, וכל הארץ.
מדרשיות למיניהם, כן.
כן, 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 הנערים, תראה, בוא נסתכל על זה רגע, נער חילוני בן 15 מתל אביב שבורח מהבית ולא מסתדר במסגרת החינוכית שלו, ימצא את עצמו אם הוא לא מאוד מאוד הרפתקן בחוף הים בתל אביב, והוא מאוד מאוד הרפתקן בחוף הים באילת.
כן.
זה הים של אילת לחבר'ה הדתיים לאומיים, שהם יוצאים, נפלטים, בורחים מהמסגרות החינוכיות שלהם, הם נפלטים לכיוון הגבעות, בהתחלה עם רמת אידיאולוגיה לא בהכרח מאוד מאוד חריפה, את זה הם כבר מקבלים בשטח. שם הם כבר יקבלו את תורת הלאומניות הזאת, את התורה שמאמינה במדינת הלכה, שמאמינה שבמדינת ישראל צריך להיות סנהדרין ולא כנסת, שצריך להיות פה מלך ולא ראש ממשלה, את זה הם יקבלו כבר בשטח. ואז יגיעו גם ערבים ויתחילו עימותים, ובהתחלה יריבו על שטחים, וממכות זה יהפוך להצתות, ומהצתות זה יהפוך לאלימות אידיאולוגית ולאלימות של ממש, וזה יהפוך לטרור. זה התהליך, ובתהליך הזה משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, בהתחלה רק השב"כ, אחר כך השב"כ והמשטרה, לא יכולים לבד. לא יכולים לבד. ואחת הבעיות זה, וזה כן קשור לרצח רבין, אנחנו בערב רצח רבין ממש אוטוטו עוד שבועיים, זה גם קשור לרצח רבין. אנחנו כמדינה לא הפקנו את הלקחים מרצח רבין, במובן החינוכי, במובן החברתי, במובן האידיאולוגי של להבין שאנחנו חייבים לטפל בקיצוניות אידיאולוגית. אנחנו חייבים לא לתת לדבר הזה לגלוש, וזה לא משהו שאנחנו עושים. אנחנו לא עושים אותו מהרבה סיבות, ביניהם גם סיבות פוליטיות.
כן,
ואנשים חוששים להתמודד עם התופעה.
אני רוצה שנחזור לרצח רבין, כי זה חתיכת פצע בשבק ואצלך באופן אישי, כמו שקראתי, ואני יודע, אתה כמובן מתראיין בהרבה מאוד נסיבות אירועים, גם סביב הרצח וגם ביום יום. אתה הגדרת פה את התופעה של נערי הגבעות, של נערים, נערות שנפלטים ממסגרות ומוצאים את עצמם על הגבעות וכו'. ואתה מדבר על גרעין טרוריסטי שהוא באמת מונה כמה עשרות אולי, נניח 100. אבל אני חושב שאנחנו פספסים פה את מה שקורה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות. נדמה לי שבשנה האחרונה זה מאוד מאוד בולט, בעיקר על רקע העובדה שיש פה ממשלה מסוג אחר, שהיא לא ממשלת ימין פרסה, כמו שנתניהו היה רוצה להקים. לדעתי פחות רוצה להקים אחרי הבחירות, אבל זה כבר דיון פוליטי שהוא פחות חשוב כרגע. יש פה התנכלות כמעט מוסדית, כמעט מאורגנת, לא של היישוב הוותיק, לא של יואל בינון, אוקיי, דניאל אבייס כנראה כן, אבל לא של אלה שכבר לא איתנו כל כך, לוינגר, פורט וכו', אבל הדור הצעיר, הדור השלישי של החברה האלה, וזה התנכלות קבועה במסיק זיתים, בעיבוד שדות, בסתם התנכלויות על רקע של כלום, הרעלת בארות, אנחנו, זה, אתה יודע, עוד ביטוי מימי הביניים או מרדיפות היהודים איפה שזה לא היה, תשמע, עושים את זה בפועל, סותמים, הצבא סותם בארות, במקומות שאין, כאילו, אנחנו מזמינים את הדבר הזה ומחרחרים אותו, ונדמה שהמערכת עומדת מהצד. אני מסתכל לפעמים, על הצבא אני יכול להגיע הרבה מאוד דברים, אבל ברוב המקרים הם כמעט חסרי אונים, אין להם גיבוי. אתה לא כל כך מצלמים אנשי שב"כ, אבל בוודאי משטרה אתה מדי פעם רואה, או מגב, כלום, כלום, אם כבר עוצרים מישהו, זה את הערבי שחטף מכות. זה לא כל כך קומץ, זה לא כל כך קומץ, דביר. זה כבר הרבה יותר רחב, וזה קורה כל סוף שבוע.
אז אני אעשה הפרדה בין נוער גבעות לאחרים שצריכים טיפול, ואני אגיד ביושר שהרוב המכריע של תושבי יהודה ושומרון, שומרי חוק, ציונים, דמוקרטים, אוהבי הארץ, ולא עושים את הדברים שאתה מדבר עליהם, הגדול. כשאני מדבר על נוער הגבעות...
אתה יודע, אבל זה... אוקיי, אמרנו את זה.
כן, כן, כן. זה חצי מיליון אנשים, פחות או יותר.
כן.
והאנשים שעושים, אנחנו כרגע מקליטים את הרעיון הזה, ימים בודדים אחרי שאישה בת 70 שבאה לעזור במסיק זיתים, חוטפת עם עלות מכות במעלה עמוס ושוברים לה את העצמות, שברו לה 4 צלעות, עשו לה חור בריאות.
לא מבין איך היא נשארה בחיים, סליחה שאני אומר את זה, פשוט לא יאמן.
כן, ואפילו שמעתי את הרעיון על גבול התקיפה המינית, מה שעשו שם, חיפשו לה את הפלאפון בתוך הבגדים, ממש שלחו לה ידיים מתוך הבגדים.
זה אנשים שומרי מצוות, כן? כולם מכיפות על הקיר.
מעלה עמוס זה גם יותר בסגנון יותר חרדי, או נקרא לו חרדלי יותר.
חרדלים, כן.
אתה צודק וטועה במקביל, כי אתה צודק שזה לא תופעה של עשרות, זה לא תופעה של עשרות בכל מה שקשור עכשיו, כי אנחנו בעונת המסיק. תמיד סביב סוכות, קצת אחרי, בגשם הראשון שני, מתחילה עונת המסיק, אז יש עימותים גם בשאר היישובים ולא רק בגבעות. כשאני מתמקד בתופעת נוער הגבעות, אני מדבר על חבר'ה צעירים, אלימים מאוד, טרוריסטים ממש, עושים פעולות טרור יזומות. כרגע אתה נתת דוגמה על משהו שהוא יותר, אני לא רוצה להגיד סכסוך שכנים, אבל הוא תופעה שקיימת בשטח והיא יותר רחבה מהתופעה שלה בערך 100 נערי גבעות האלימים.
בדיוק, אבל זה לא במסיק, אני יודע לגבי גניבת עדרים. לפני שבועיים שלושה בא איזה טנדר של מתנחלים ודרס עשרות כבשים של פלסטינים. כאילו, יש דברים שאתה, אתה יודע, באופן נורא מוזר, הלב נחמץ כשאתה רואה את הללות בבעלי חיים, או בחסרי ישע. כי אתה יודע, בן אדם, אתה אומר, בן אדם...
גם בעצים, אני מושב בדיוק, ניק, וכשאני בדיוק, רואה, בדיוק. שאני רואה 100 עצי זית,
יפה.
100 עצי זית עתיקים, שמישהו בא וחתך אותם בלילה, זה כואב
אדם,
בלב, זה נורא
אדם,
ביום.
נכון, בני אדם, כשנמצאים בעימות, לכאורה יכולים להגן על עצמם, לקרוא לעזרה וכו'. חסרי ישע, כמו בעלי חיים, כמו צמחייה, כמו שדה שנשרף, וכן הלאה והלאה, זה מרתיח את הדם, זה משהו שאי אפשר לראות. עכשיו, התגובה
רק שאני,
עוד...
עושה הפרדה, רק שאני עושה הפרדה, מאחר וזה היה המקצוע שלי הרבה מאוד שנים, 23 שנה כמעט בשב"כ, התעסקתי בזה, בעיקר בימין קיצוני, אז אני עושה הפרדה בין נוער הגבעות לבין כל שאר הדברים שקורים.
כן.
הצרות של השב"כ בטיפול בימין קיצוני הוא לא רק נוער הגבעות, הוא גם הדברים שאתה מדבר עליהם, אבל יש הפרדה, יש, גם זה חשוב וגם זה חשוב, אבל זה לא נוער הגבעות.
כן, בסדר, אני מקבל את זה, זה גם, כמו שאמרת, המקצוע שלך, והמקצוע שלי הוא להסתכל על זה בתמונה טיפה יותר רחבה, ואני לא יודע אם זה נכון או לא, נדמה לי ששמעתי את זה בין השורות שלך וגם בשיחה המקדימה, לא בטוח עד כמה השלטון, ולא חשוב מי הוא באותו רגע, כי היום אנחנו יודעים ששר הביטחון הוא לא ליכודניק, או לא מתנחל, והשר לביטחון פנים הוא בן של מישהו שהיה באמת, הוא גם מתנועת העבודה וגם משורשיו מתנועת העבודה. על השב"כ אני לא מכיר כל כך, אבל אני יודע שלפחות הנוכחים לא חופשי כיפה, זאת אומרת, אתה לא יכול לחשוב בהם שהם נניח מתנחלים או בעלי אוריינטציה דתית כלשהי, ונדמה שהשלטון נוח לו, לפזול לצד השני, לסובב את הראש לצד השני, איכשהו לעצום עיניים, איכשהו לעשות משהו סמלי ולהפריד כוחות, אבל לא ממש להכות בברזל החם. הריבון, אתה יודע מה, מעודד את הדבר הזה בתגובות האימפוטנטיות שלו. זאת התחושה שלי.
אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, מה שאנחנו קוראים ימין ושמאל בציבוריות הישראלית, מזמן לא רלוונטי. למשל, נתניהו לא נחשב בעיני המתנחלים הקיצוניים ובעיני נער הגבעות כאיש ימין.
נתניהו
ממש
לא
לא.
ימין, אני טוען את זה בכל שיחה ובכל תשע שכתבתי.
אני אפתיע אותך בעוד דבר. כשנתניהו אוים וראשי ממשלות בישראל מאוימים על ידי אנשים קיצוניים משמאל ומימין, בעיקר מימין, אבל מאוימים משני הכיוונים, בעיקר מימין, נתניהו כשאוים על חייו, אוים בינואר 97 כשהוא חתם הסכם חברון.
ברור.
אני כבר לא הייתי בשבק בתקופת בלפור, אבל אני מוכן לאמר על זה, שכשהיו עליו איומים בתקופה האחרונה, הם היו פחותים מאשר האיומים שהיו עליו מצד אנשי ימין קיצוני.
תרשה לי להגיד לך שהאיומים שהיו עליו בשלוש שנים האחרונות, תקופת המחאה הגדולה, בלפור והגשרים והכל, היו יותר של כל מיני טמבלים שניסחו פוסטים טיפשיים בפייסבוק ובטוויטר.
אז אני לא יודע, כי אני לא ראיתי מודיעין. אני לא ראיתי מודיעין בשלוש שנים האחרונות, כי אני 10 שנים כבר מסתובב.
אתה נצמד לכללים שלך, אבל אני אומר לך, כמתבונן מהצד, הוא לא אוים על ידי השמאל, באמת, נו.
אני יכול להסכים איתך שרמת האיום על נתניהו, גם כשהיא עלתה בשנים האחרונות, בתקופת בלפור, זה היה כלום ושום דבר לעומת התקופה של 94-95 לפני רצח רבין, ששם אני בהחלט מכיר את המודיעין, ובהחלט מכיר את הכמויות, ויודע עד כמה רמת האיום הייתה קונקרטית יומיומית ברמת איום על חיים. אני רק אומר שנתניהו לאורך השנים לא נתפס בצדק, בצדק, גם אתה חושב ככה וגם אני חושב ככה, כאיש ימין, בעיקר לא על ידי אנשי ימין קיצוני, שרואים אותו מבטיח שתי מדינות בהסכם בנאום בר אילן, ושרואים אותו מחזיר את חברון, ושרואים אותו מצביע בעד ההתנתקות, הוא לא איש ימין. לכן שאתה אומר, עכשיו שר הביטחון הוא לא מתנחל או כן מתנחל, זה פחות רלוונטי לימני קיצוני. ימני קיצוני לא רואה בממשלה כממשלת ימין, אף פעם לא הייתה ממשלת
לא,
ימין.
לא, אני הלכתי הפוך, אני מתייחס לתגובות של מי שאמון על הגופים האלה היום, ואתה יודע מה, אני אפילו לא אלך לאבי דיכטר, כי באמת אני לא מצליח להבין את הראש.
אז אני יכול להגיד לך, אני אגיד לך משהו, אני אומר אותו, ואני מוכן לחתום עליו ולהתחייב עליו, בתוך שירות הביטחון הכללי, אתה לא יודע מה הזהות הפוליטית של איש כזה או אחר.
אז למה הפעולה כל כך פרווה?
שרוני אלשך היה סגן ראש השב"כ וגר בכוכב השחר, יישוב שהייתי אחראי עליו ושהיו ממנו אנשים קיצוניים, הוא היה אדם מאוד מאוד ממלכתי, ולא נכנסתי איתו לקלפי לראות מה הוא מצביע, ושיובל דיסקין, היישוב נראה פה לא רחוק, הלך להצביע, לא נכנסתי איתו לקלפי. אני אגיד לך יותר מזה, איש שב"כ, שהוא נהפך לראש שב"כ, הוא כבר 20-30 שנה במערכת.
No.
ולכן מאחר הוא כבר 20-30 שנה בתוך המערכת, והוא אדם ממלכתי, ודעותיו הפוליטיות לא משנות, אני משוכנע לחלוטין שרוב ראשי השב"כ שהיו בתפקידם, לא היו בטוחים מה זהותם הפוליטית, מרוב זה שהם ממלכתיים נקודה.
אבל תעזוב את ראש השב"כ.
זה לא משפיע, זה לא משפיע, זה לא משפיע על העשייה הסיפורית.
אבל יש רוח המפקד, יש תקציבים,
יש אחד כמו שרון עם ממלכתיות. רוח המפקד עם ממלכתיות.
אני מנסה לחדד נקודה. יש אחד כמו שרון, שאין כאלה היום יותר, שכשהוא רצה, ועזוב את דעתנו עכשיו, או דעתי, על מה שהוא היה לאורך השנים ואיך שהוא גמר והכל, כשהוא רצה להפוך שולחן, הוא נתן חתיכת מכה על השולחן, והשולחן כמעט התפרק. זאת אומרת, כשהוא אמר, תבנו, גם אם היועצים המשפטיים אמרו אי אפשר, והאמריקאים לחצו מהצד השני וכו' וכו', אז הוא אמר תבנו ולא מעניין אותי כלום. זאת אומרת, אם ראש ממשלה, וראינו את זה עם רבין, ששילם בחייו בסופו של דבר, היה אומר, זה מה שיקרה, ככה אני מתעקש שיהיה, אז יכול להיות מאוד שהמערכת הייתה פועלת אחרת. אבל כאן נראה שעדיף לכולם לעצום את העיניים, להגיד, הם עושים את עבודתם, עבודה נורא קשה, השמיכה קצרה, המשטרה עמוקה, אין מספיק תקנים, לשבק יש המון המון פעילויות, כמו שאתה אומר, בשכם ובג'נין, עם פחה של ערבים, אוקיי, נקרא בשמו, אין לנו מספיק אמצעים, והשלטון המקומי לא משתף פעולה, כל הדברים ששמענו כל השנים. אני לא מרגיש שמישהו שם על זה דגש מספיק, ולדעתי, אתה יכול להסכים איתי או לא, הסכנה להצתה אזורית, בוודאי מקומית, אבל גם אזורית וגם גדולה יותר, רחבה יותר, מהפעולות של היהודים בשטחים, הרבה יותר גדולה מאשר הפעולות של הערבים בשטחים. כי אז אתה באמת כבר לא יכול לשלוט באש. ולא עושים עם זה הרבה. לא יודע.
תראה, מערכת הביטחון הישראלית עובדת לפי תיאוריה שנקראת כוס הדם המלאה. אנחנו גדלים, 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 מתעצבנים, ואז זה גולש, ואז אנחנו מגיבים. מה קרה בשכם הלילה? בשכם הלילה נכנסו 1,000 חיילים. למה נכנסו 1,000 חיילים? כי גובה הריות עלה ועלה ועלה ועלה, איזושהי חבורה קטנה ולא חשובה, גדלה וגדלה וגדלה, זה הגיע לכאן, חטפנו את הקריזה, הכנסנו 1,000 חיילים לשכם והגבנו.
מיני חומת מגן איתך... רק בלי מלון פארק.
אז אני מסכים איתך שהרבה פעמים, אז שוב, מלון פארק הציט את, הוביל לחומת מגן, זה אותו דבר, זה תיאוריית כוס הדם המלאה. אז אני אלך איתך לתקופה שכוס הדם המלאה בפעילות ימין קיצוני הגיע עד לכאן. מתי זה היה? ביולי 2015. ביולי ב-2015 היה את הצטת כנסיית הלחם והדגים, היה את ישי שליסל דוקר ילדונת שירה בנקי ורוצח אותה, והיה שני בקבוקי תבערה לתוך משפחת דוואב שבכפר דומה. אוקיי? זה כוס הדם המלאה בימין קיצוני, ואז ראש ממשלה, שר ביטחון, או ראש...
מוחמד חדיר גם היה באותה תקופה פחות יותר.
נכון, 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 אבו חדיר, נכון, באותו חודש, צודק בהחלט. אוקיי, כל זה, ארבעה דברים משמעותיים, גדולים, קרו בחודש אחד, ואז גם ראש השב"כ החליט, אוקיי, אז עכשיו צריכים לתעדף את זה, כי כוס הדם פה התמלאה, כמו שקרה ברצח רבין, כמו שקרה ביולי 2015, אחרי ארבעה פיגועים. ואז גם הצליחו לפענח את כנסיית הלחם והדגים, וגם הצליחו לפענח את הפרשייה של דומה, כי השקיעו בזה משאבים. נכון, השמיכה צרה, ונכון, יש תיעדופים לטרור, אבל גם צריך לזכור, יש באמת הרבה מאוד טרור פלסטיני שצריך לטפל בו. נוער הגבעות היא תופעה של עשרות נערים, אפשר להגיד קרוב ל-100 נערים אלימים מאוד, מתוך מעגל של בערך 500 נערים פחות אלימים. כשהם מרימים את הראש ומייצרים טרור, המערכת מתעוררת, מתכנסת. אני אבל טוען, אני הולך לשיטתך, אני טוען שהבעיה הזאת של נוער הגבעות היא בעיה חינוכית, חברתית, של הרווחה וכו', שצריכה להיות מטופלת לאורך כל השנה, אבל צריכה להיות מטופלת לא על ידי השב"כ, גם על ידי השב"כ, בכל מה שקשור לאלימות וטרור.
זה לא היה צריך להגיע לטיפול שב"כ, זה כל מה שבעצם שנינו אומרים.
תראה, אני אספר לך סיפור שככה יפרש את זה. היינו צריכים לטפל באיזשהו נער, אוקיי? אז אמרנו לה, האמא של אותו נער שברח מאיפשהו בדרום, נדמה לי נתיבות, באה ואמרה, בואו תעזרו לי, אני צריכה להציל את הילד. אז אמרנו לה, לכי לעובדת הסוציאלית בנתיבות, שתטפל לך בילד. אנחנו לא אמורים לטפל בילדים שברחו מהבית. אז היא הלכה לעובדת הסוציאלית בנתיבות. מה אמרה לעובדת הסוציאלית בנתיבות? תלכי לעובדת הסוציאלית בשומרון. הילד לא פה. הילד ברח לשומרון, הוא כבר שנתיים בגברות. מה אני אעשה? תפני לעובדת הסוציאלית בשומרון. היא הלכה לעובדת הסוציאלית בשומרון. מה היא אמרה לה? נערי הגבעות לא מוכנים לדבר איתי, אני לא מטפלת בנוער הגבעות, איך אני יכול לטפל בהם? הגבעות הם לא באים, אף אחד לא מטפל בזה. השב"כ צריך לטפל בילד בן 15 שברח מהבית בנתיבות וגר בגבעות, ועוד לא עשה טרור? לצערנו רב אנחנו רואים שהוא גדל עם הבנק מה שנקרא, והוא בסוף יגיע לטרור, הוא בסוף יטופל.
נכון.
אבל בשלב הראשון מי שצריך לטפל בו...
אם למשל אותו יישוב שבמרחק, כאילו אותו סיפור של שטח מוניציפלי, עכשיו זה מאוד פופולרי, טריטוריאלי וכלכלי, אותו שטח הרחבה פוטנציאלי של כל מיני התנחלויות, או יישובים יותר גדולים מתנחלויות, והם מתיישבים שם מסביב, אז מה עושה היישוב? מספק להם מים. מה עושה הצבא? מספק להם מחלית ושומרים.
אז פה אני רוצה לגלות לך סוד. התופעה של נוער הגבעות היא גם בעיה ליישובים, וגם היישובים לא יודעים מה לעשות איתם.
אני אתן לך דוגמה מי... היום דביר הרי בזמנו הם תמכו בהם.
אני אספר לך סיפורים מהשטח שתבין. אחת הגבעות ליד היישוב שבות רחל, יש התנחלות בשם שבות רחל, יש מסביבה הרבה מאוד גבעות. אחת הגבעות, באחד הלילות, לקחה צינור מים, חיברה את היישוב לגבעה, 300-400 מטר של צינור מים עד לגבעה. מזכיר היישוב קם בבוקר, אמר, מה זה דבר, מה צריך להיות? מביאים לי מים מהיישוב, אני משלם את המים הזה כמזכיר היישוב. מה עשה? סגר את הברז, חתך את הצינור. מה הם עשו בלילה? פינצ'רו לו את ארבעת הצמיגים באוטו וחיברו את הצינור.
הם עושים את זה למחטים ולמגבניקים, מה הבעיה?
אז למה שלא יעשו את זה למזכיר יישוב שלא נותן להם מים?
הוא הזמין משטרה?
הוא הזמין משטרה.
יפה, המשטרה עשתה משהו?
כן, החליפו לו את הצמיגים ואמרה לו, לך תגיש תלונה.
יפה,
מה עם משטרה עשתה?
אבל...
תראה, תקשיב.
מה המשטרה?
תקשיב.
אתה יודע.
אני רוצה, אני רוצה
יכול...
להסביר לך.
שתראה, לא, הנה כל השרשרת. מה המורה יכולה לעשות? מה האמא
המשטרה...
יכולה...
אבל מה המשטרה יכולה לעשות?
זה פשע.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק... אני רק מחדד לך נקודה שגם שאתה יושב בארבע עיניים, אנשים שפויים, ואמרתי בתחילת דבריי, 99% מהציבור הזה, ציבור שומר חוק, ציוני, דמוקרטי, אוהב ישראל, בהתנחלויות, אני לא אומר את זה מהפה לחוץ. ככה זה. כשאתה יושב איתם בארבע עיניים, אומרים לך, דביר, יותר נכון, אמרו לי את זה בכינוי, כי אז הייתי בכינוי, אומרים, אבל מה נעשה איתם? אנחנו רוצים שהם לא ייקחו לנו מים, אנחנו רוצים שהם לא ייקחו לנו מים. היום אתה צודק, יש שם כבר תחנות אוטובוס של אגד, ויש שם כבישים שהמדינה סללה להם, וכו' וכו' וכו'. עדיין, נערי הגבעות עצמם, שנמצאים על איזה גבעה שכוחת, הם בלי מים והם בלי חשמל. הגבעות, מה שנקרא, הגרעין הקשה.
ומה עושה המח"ט האזורי? הוא אומר, יש שם אנטנה, אני יודע, כי עשיתי מילואים שם, יש שם אנטנה, ואנחנו לא יכולים שמישהו יפגע באנטנה, ואנחנו לא רוצים להגיד שהטרוריסטים היהודים יפגעו באנטנה, או יפגעו בה, או ערבים יפגעו באנטנה, אז אנחנו נשלח לשם מחלקה, כיתה. זה מתחיל עם צוות של שלושה חיילים, בשמירות של 6666, או כמה זה לא יהיה, ופתאום נהיה שם פלוגה שיושבת ושומרת, על מה? על כמה פרחחים בפחון שמתחילים לגדול, ופתאום זה נהיה אמונה, ופתאום זה נהיה, אני לא זוכר את כל השמות האחרים, אולפנה, שמולפנה, בלי סוף, והמציאות היא שזה דונם אחר דונם. זה לא סתם שהם ימצאו לעצמם את הנרטיבים של החלוצים ושל חומה ומגדל משנות ה-40, או תחילת שנות ה-50. ככה הם רואים שזה עובד. ובסוף מה נהיה? אפילו גנץ מכשיר מאחזים. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מגיעים לאותו מקום.
בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מגיעים למצב של חבורת נערים לא חמושים, שניגרה באיזה גבעה בין כפרים ערבים שחלקם עוינים את ישראל ורוצים לפגוע בהם, והצבא צריך גם לראות, לבדוק שלא יהיה שם טרור, אז הוא לא יכול לשמור בתוך הגבעה, כי הם מוכנים. אם תשמור להם בתוך הגבעה, הם יציקו לחיילים עד שיפרו שהם יעברו ל... או שהם יעברו לגבעה, אז מה שהצבא עושה באמת, זה מוצא כל מיני מאחזים בין לבין לבין, ומקים כל מיני הגנות כאלה ואחרות, כי בכל זאת, שוב, בוא נחשוב רגע, ילדים בכיתה י', כן? ילדים מכיתה י' י' א', נמצאים לבד על גבעה, בין כפרים שבהם יש טרוריסטים.
אז הם בונים את ה... זו תוכנית העבודה שלהם.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. אני אמרתי כבר פעמיים.
אני שואל אבל אם, אתה יודע מה, אני אקצר, כי אני רוצה שנגיע גם למה שקרה לפני 27 שנה, וגם אולי איזושהי מסקנות לעתיד, ואני רק אסגיר פה שאנחנו בחיל ורעדה שתהיה הפסקת חשמל, צריך לנצל את הזמן. הסיפור הזה בסוף 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 מתגלגל לפוליטיקאים, והפוליטיקאים או נבחרי הציבור או פקידי הציבור או המנהלים הממונים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, נדמה שהם לא מסוגלים להתמודד עם הבעיה הזאת, מתוך
לא רוצים,
פחד.
לא רוצים, לא, לא רוצים.
אז תגיד את זה, תגיד את זה. לא רוצים, לא רוצים, והתוצאה היא שאנחנו כולנו, מי שעושה מילואים, ומי שעובד בשבק, ומי שגר בתוך תחומי הקו הירוק, וגם מי שמתגורר חוקית, לכאורה חוקית, לא משנה כרגע, מעבר לקו הירוק, אוכל את הדרק הזה, אוכל את החרה הזה, ו-no avail. זאת אומרת, כאילו, מה המוצא של הדבר הזה? איך היית מטפל בזה היום?
אני לא אוהב שאומרים על המדינה שלי שהיא לא יכולה. המדינה שלי לא רוצה. אם היא רוצה, היא מאוד יכולה. ככה אני מסתכל על המדינה
לא
שלי כאדם ממלכתי.
אז היא לא רוצה.
אני ישבתי פעמיים בדיונים בכנסת, וביקשתי, דרשתי, הפצרתי ממדינת ישראל להקים מנהלת להתמודדות בתופעת נוער הגבעות, שבמנהלת האלה הזאת יהיו נציגים של משרד החינוך, נציגים של משרד הרווחה, נציגים של משרד החקלאות, כי זה קשור גם המון לחקלאות, נציגים של המשטרה ושל השבק ושל הצבא בלשכת הגיוס, כי הם אוטוטו אמורים להתגייס לצהל, הם בגיל של אוטוטו מתגייסים, אוקיי? או חלקם גם לא מתגייסים, רובם המכריע, גם לא מתגייסים ומגיעים לצהל.
אתה לא רוצה אותם.
אז בסדר, אז שהקימו את הנחל החרדי בזמנו, הייתה איזושהי חשיבה שגם נערי גבעות יגיעו לשם ודרכם נוכל למתן אותם. הצבא בעיקרון אמור להיות גוף מאוד מאוד ממתן, מכניס בן אדם למסגרת, אלא אם כן הוא כבר מאוד מאוד קיצוני.
בחייך, הדברים האלה לא עובדים.
אז שוב, זה תלוי בתקופות. יש תקופות שבנחל החרדי אפשר היה דרך הנחל החרדי לסוג של לשקם אנשים. אני מכיר אישית אנשים שעשו נחל חרדי בשנות ה-90 ושנות ה-2000, וזה הציל את חייהם וגם מנע מהם לעשות טרור למדינה הזאת. המדינה צריכה לעשות, היא צריכה להקים מנהלת, היא צריכה להקים כסף, היא צריכה לטפל בנער עוד ברגע שהוא ברח מהישיבה שלו בנתיבות ובשדרות ובאופקים ובכפר סבא. כי אם לראש ישיבה יהיה טלפון שהוא יהיה מחויב לדווח, הנה, התלמיד דביר קריב עזב את הישיבה והלך לגבעות כרגע, עכשיו, כי זה תהליך, הם לא ביום אחד הולכים לגבעות, הם פעם אחת הולכים לשבת, ואז הם הולכים אחר כך לעוד שבת, ואז אחרי השבת הם כמובן נשארים לראשון ושני וחוזרים לישיבה, זה תהליך. אם הרב הזה אותו, אפשר להתחיל טיפול, וזה טיפול שצריכה להיות מנהלת שאחראית על נוער הגבעות שמטפלת בו, זה לא צריך להיות במגרש של השב"כ,
וזה לא נעשה.
זה צריך להיות משהו חיצוני, שיש בו גם איזשהו היבט של השב"כ, אבל השב"כ הוא הכי קטן בטיפול בתופעת נוער הגבעות.
אני לא בא אליך בטענות כנציג השב"כ מטעם עצמו או מטעם עצמי, אתה כבר לא שם, וברור לי לגמרי שהשב"כ הוא באמת החוליה האחרונה, ואולי הכי לא מתאימה לדבר הזה, כי זה לא נכון שהוא צריך לשמור על חתרנות ועל איומים גם מבפנים, אבל זה משהו שאפשר היה וצריך היה להרוג הרבה הרבה יותר מוקדם. אפרופו המיטוי בנו מוצח הזה, בוא נחזור לתקופה באמת המכוננת הקשה, הפצע הפתוח שלך ושל כמעט כולנו, אם יורשה לי, מלפני 27 שנה, אבל זה הרי לא התחיל לפני 27 שנה, זה התחיל לדעתי באופן מעשי כמובן עם המחתרת היהודית של תחילת שנות ה-80, אבל זה הלך והתגבר ככל שהתקרבנו ונכנסנו לתוך תחילת שנות ה-90, והכתובת הייתה על הקיר, לא צריך אבישי רביב, פרובוקטור או לא פרובוקטור, שיראה לכם מה הולך שם. אני זוכר את הישיבות ממשלה שלפני, אני זוכר את וינגייט, אני זוכר את הצומת רעננה, אני זוכר את פואד המזועזע שמגיע לישיבת הממשלה ושואל את רבין לגבי שכפ"ץ. תשמע, איך יכול היה דבר כזה לקרות? אתה היום, אתה יודע, רטרוספקטיבה, ואתה נשאל את השאלה הזאת, אני מניח, וכתבת על זה ספרים ומה שזה לא יהיה במשך כל חייך. אני פשוט, זה בלתי נתפס בעיניי עד היום. בוא תנסה לשחזר.
תראה, קודם כל, לא יודע למה אתה שמת אצבע דווקא למחתרת היהודית, אתה יכול ללכת גם ל-83 לאברושמי, שזורק רימון בתוך
כן,
הפגנה.
כן, אבל הוא לא היה מאורגן, הוא היה מוסד, הוא היה אחד. המחתרת היה עניין מאורגן, אגב, של אותם, של, 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 מאותם שורשים, בסוף בסוף.
אני מזכיר אותו כי הוא מאוד 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 דומה במאפיינים שלו ליגאל עמיר.
נכון, נכון, הבודד, המפגע הבודד.
ובחקירה, לא, אברושמי היה בודד, יגאל עמיר לא היה מפגע בודד, אבל okay. תפיסת העולם, וזאת נקודה שאני מדבר עליה המון בהרצאות שלי, ואני מרצה המון, וזה המסר השורה התחתונה. מפגע אידיאולוגי פוטנציאלי צריך רוח גבית. הוא צריך להרגיש שהוא נציג מחנה. אני אתן לך שני ציטוטים מהמחבלים היהודים שהזכרנו עכשיו, כדי שתבין למה אני מתכוון. אברושמי אמר בחקירה שלו, נכון, אני זרקתי את הרימון, אני רצחתי את אמיל גרינצוויג. מי שהוציא את הנצרה זה לא אני, מי שהוציא את הנצרה זה המחנה ששלח אותי. יגאל עמיר אומר את אותו משפט, רק שאצלו זה אקדח, אומר אני יריתי בראש הממשלה, אני רצחתי את רבין, מי שלחץ על ההדק זה המחנה ששלח אותי. עכשיו אני לא אומר חלילה שהמחנה שלח אותו, אני אומר שזה מה שהם אמרו שהם הרגישו. למה הם הרגישו את זה? כי הם חשבו שיש להם רוח גבית, אוקיי? מי אחראי על רוח גבית של מחנה? מי שאחראי על רוח גבית של מחנה, זה המחנה בכלל בדגש על ראש המחנה. לראש המחנה יש אחריות, הוא אחראי על רוח הקרב, רוח המחנה. ואם ראש מחנה לא מגנה אירועים קודמים, הוא מגבה אירועים עתידיים. אם ראש מחנה למשל לא מגנה בחורה בת 60 ומשהו ששמה שתי כדורים ושולחת לבנט במעטפה, אז זה נותן רוח גבית. המפגע הפוטנציאלי, זה שיפגע בעתיד, ירצה לדעת שיהיה לו עמוד פייסבוק של מעריצים כמו שיש לי יגאל עמיר, שיעללו וישבחו אותו, שיספרו על קונספירציות, זה מה שהוא רוצה לדעת כדי שזה ידרבן אותו. יגאל עמיר אמר בחקירה, אם לא הייתי מרגיש את הרוח הגבית מהמחנה ששולח אותי, הייתי מתקשה מאוד לבצע את הרצח. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזה שהוא לא פועל בחלל ריק. רוצח, תראה, בן אדם שהולך לזרוק אבן לראש של בן אדם בן 70 על אחד מה... הגשרים, הגשרים עם הדגלים,
כן.
ושובר לו את הראש עם אבן, או שלוקח מגפון ונותן לו בראש,
כן.
וראש המחנה לא מגנה, מה הוא מבין מזה? אני היום בעולם החינוך, אני מורה בבית ספר. אם אני, נגיד, מנהלת בית הספר עכשיו בטקס, היה עכשיו טקס תחילת שנה, במהלך הטקס ילדים עומדים בצד והמנהלת עוברת לידם ורואה. אם היא לא מאירה להם, מה זה אומר להם? זה אומר להם שמותר להם להפריע. היא מנהלת הבית ספר, היא ראש המחנה, אם היא לא מאירה על דברים כאלה ואחרים, היא מגבה אותם, וראש מחנה, כל מחנה, אם הוא לא מגנה בצורה נחרצת, באותה, הזכרת את אריק שרון, אם הוא לא דופק על השולחן, ואומר, תעצרו את זה מיד, לא יקום ולא יהיה, אני לא מוכן, תפסיקו עם האלימות הזאת, זה מגבה. זה עושה פעולה הפוכה, זה רק מדרבן את האלימים להיות אלימים יותר. אם אני טוען, וזה מה שאני אומר בהרבה מאוד ברעיונות שאני עושה, שרצח פוליטי בישראל הוא רק שאלה של זמן, לזה אני מתכוון. אני מתכוון לזה שמפגע היום, פוטנציאל עתידי, קיצוני כמו אלמיר שיושב בבית ואומר לעשות או לא לעשות, מרגיש רוח גבית. ורוב המחנה, רוב מחנה הימין הוא לא מחנה קיצוני. הרוב המכריע של מחנה הימין, מחנה אידיאולוגי, ציוני, אוהב הארץ ונגד אלימות. אבל זה לא משנה. זה לא משנה לקיצוני בתוך המחנה הזה, כי הוא כרגע מרגיש רוח גבית שתאפשר לו, תראה, נדמה, אני אגיד לך רגע, אם עכשיו אני אגיד לך, תוך כדי שאנחנו מדברים פה, נכנס עכשיו מבזק לפלאפון, אני מקריא לך, אמנון אברמוביץ' נדקר על ידי פעיל ימין קיצוני באיזשהו מקום. אתה תהיה מופתע, אתה תיפול מהכיסא? לא. אבל אם הייתי אומר לך את זה לפני רצח רבין, הייתי אומר, לא יכול להיות. זה העניין, יש היום רוח גבית לפגיעה באנשי שמאל, לפגיעה בעיתונאים, אני לא בהכרח אומר מנהיגים, אנחנו מדברים באמת כמה ימים אחרי שאישה בת 70 פורקה עם אלות, היא מתארת שם שממש מכים אותה עם אלות, מישהו גינה את זה,
תמונות,
אתה ראית, אתה
לא
היית, ראש מח... היית ראש מחנה, את ראש המחנה של, של הפעילים האלה, השפורים האלה מגנים, אומרים לא יקום ולא יהיה, זה בכלל לא תופס. זה בכלל לא תופס כותרות, בישראל שלפני 30 שנה, זה היה כותרת ראשית היום, אישה בת 70, פצועה בבית חולים, עם חורים בריאות מעלות של יהודים.
כן, קודם כל ראש המחנה שהיה אז, זה אותו ראש מחנה שקיים גם היום, רק נגיד, ולא צריך, אתה יודע, לא צריך לקרוא לילד בשמו, כולם יודעים וכולם רואים את, מה שנקרא, רואים את הקולות, או את האין קולות, אני אגיד לך יותר...
אני אגב פחות, אני פחות ביישן ממך, אני אומר, ראש המחנה בנימין נתניהו שלא מגנה את הפורעים מהמחנה שלו, מלבה, מציס, ויאלץ להיות גם אחר כך אחראי על אלימות אידיאולוגית שיצא מהמחנה שלו, אחריות, אחריות של ראש מחנה זה, תראה, ראש מחנה זה לא רק חליפה ומאבטחים ורכב ומסגן ומשכורת, לא, זה גם אחריות, ואחריות שלך היא על המחנה שלך. וזה שאתה לא מאיר למחנה שלך, אתה מלבה את האלימות בישראל, נקודה.
אתה נבנה ממנה, זה כל העניין, אצל נתניהו, ואני לא אומר נתניהו יותר מדי, אני בכלל לא אומר את הכינוי שלו, אני לא משתמש בו כי הוא נשמע לי כמו כינוי חיבה, ואני לא מחבב אותו מאז ומעולם. העניין הוא הפוך, העניין הוא שבמידה רבה כמו טראמפ, כמו אורבן, כמו בולסונרו, כמו רבים רצחניים הרבה יותר בהיסטוריה, של אירופה ושל מרכז אמריקה וכולי, הם נבנים מהאלימות הזאת. בלי האלימות הזאת אין להם תוחלת, כל התופעת הביביזם, so to speak, נבנית על זה שיש גורם או קורמים מסוימים שאפשר לשנוא אותם בכל לב, שפגיעה בהם לא נחשבת עבירה, וזה מה שנשאר לו. זאת אומרת, אם זה הוא הולך למכולת ומנסה איכשהו לשרוד, גם ב... בחירות שיבואו כאן בעוד רגע.
תרשה לי רגע אחרי עשר שנים לדבר רגע כדביר ולא כאיש שבק לשעבר, ולהגיד לך שזה עוד הרבה יותר עמוק מזה, וזה כבר מה שנקרא דעותיי ולא בהיותי שבק לשעבר. נתן אשל הוקלט פעמיים, הוקלט פעמיים, אומר, אמר שהם עשו מחקרי עומק, הוא עשה אותם בשם נתניהו, עבור נתניהו, וגילה ששנאה ופחד זה מה שמניע את המחנה.
והוא רק מצטט, זה תרגום חופשי למה שארתור פינקשטיין לימד את נתניהו ב-96.
נכון, עכשיו, ונתניהו לא מכחיש שעשו את המחקרים האלה, כי הוא כנראה יודע שזה מהם מוסמך ונעשו מחקרים כאלה. עכשיו, הוא מניע את המחנה דרך שנאה ופחד, וברמה הלאומית זה עלול להוביל אותנו, חס וחלילה, לרצח פוליטי. זה המצב.
רצח פוליטי זה משהו שכבר ראינו יותר מפעם אחת. הטענה היא, אני לא בטוח שאני שותף לה, שאם הוא יקבל איקס מנדטים כזה או אחר, זה גם יביא לחורבן הדמוקרטיה בחברה הישראלית כולה. עכשיו אני חושב שהחברה הישראלית נחרבה כבר anyway, אז נשאר כאילו איזושהי מסגרת דמוקרטית ראועה אבל קיימת, לכאורה, שזה מה שהולך להיחרב אחרי.
וזה אני יותר אופטימי ממך, אני דווקא חושב שהדמוקרטיה הישראלית חזקה, היא תחטוף מכה אנושה, אנושה, אבל אני מקווה מאוד שנשרוד את זה. אם חס וחלילה זה יקרה.
אסור לי להיות פה, להיכנס תחרויות של אופטימיות ופסימיות, כי אני תמיד כבר, אני מסומן, אתה יודע, מעל לבעתה, ואם קצת הקשבת או עקבת, אז אני רואה השחורות המקצועי, אבל אני לא אוהב את הפוזיציה הזאת. אני אגיד ככה, רק בשביל לסגור את הפינה הספציפית הזאת, כי היא פחות חשובה כרגע, אני לא חושב שיש התכנות אמיתית שהוא יוכל להקים ממשלת ימין מלאה, אני לא יודע אם הוא יקבל את ה-60-61 מנדטים שלו, או יותר, ואני חושב שזה ממש לא משנה כמה מנדטים בפועל יהיו לו. אני משער שפחות מ-60, אבל זה לא משנה כל כך, כי המשימה הזאת, בשביל להפסיק משפט, בשביל להינצל מהכלא, לחרב אומה שלמה שיושבת כבר 70 שנה ומעלה, במקום שיושבת, עם היסטוריה שהולכת לפחות 50 שנים נוספות לאחור, אפילו הוא לא יצליח לחסל את זה, זה יהיה קשה. אבל זה באמת הערה פוליטית צדדית. אתה אומר שהיום אתה 10 שנים אחרי הפרישה, אתה, לא יודע אם זה העיסוק העיקרי שלך, אבל אתה גם מורה, מורה לאזרחות. אני מודה שגם אני השתעשעתי ברעיון הזה, אבל איך נגדיר את זה? א', אולי הרכבת נסעה כבר, ב', אני לא בטוח שאני... שיהיה לי סבלנות לעמוד מול תלמידים, אבל זה באמת ברמה האישית. אז אני משתדל איכשהו להעביר את המסר דרך האמצעים שלי. מה אפשר לעשות היום, דביר? איפה אנחנו, באיזה סיטואציה אנחנו מוצאים את עצמנו היום, כשאנחנו מסתכלים 5, 10, 15, 20 שנה קדימה? מה יהיה כאן?
זה לא העיסוק העיקרי שלי, זה העיסוק היחידי שלי. הדמוקרטיה הישראלית היא העיסוק היחידי שלי.
Okay.
זה קשור לחצי משרה של מורה לאזרחות ומחנך, והשאר אני מרצה המון המון המון, צבא, משטרה, בתי ספר, מקומות עבודה, מזמינים אותי להרבה מאוד מקומות לספר על גם את סיפור הרצח, אבל גם סיפור הדמוקרטיה הישראלית 2022, השסעים החברתיים בישראל, מכונים, אני מרצה, אוניברסיטאות, מרצה, איפה לא, יותר מ-100 הרצאות בשנה. אז זה העיסוק היחידי שלי, הדמוקרטיה הישראלית. אתה שואל מה יהיה בעצם? זו שאלה מאוד...
מה שנקרא מפת הדרכים, זה נורא פופולרי הביטוי הזה פה במזרח התיכון.
אני אגיד את זה ככה.
הקרוב בינוני רחוק.
אני אגיד את זה ככה, אנחנו צריכים לחנך יותר לדמוקרטיה. אנחנו מלמדים דמוקרטיה מעט מאוד ב-י"א י"ב לקראת בגרות. דמוקרטיה זה משהו שצריך ללמוד אותו מהגן לדעתי, להשקיע בו לאורך השנים. אנחנו לוקחים אותה יותר מדי כמובנת מאליה, והיא לא כזאת. התרבות שלנו במזרח התיכון, חוץ מישראל, היא לא תרבות דמוקרטית.
כל העולם, סליחה, בוא נספור.
אז מעבר לזה, תיקח גם את האנשים שהגיעו, זאת אומרת, האנשים שאנחנו וההורים שלנו וההורים של ההורים שלנו, שהגיעו ממדינות לא דמוקרטיות, גם אנחנו לא מחנכים לדמוקרטיה, וגם יש פה אלימות אידיאולוגית, הסיכוי שאנחנו, שהיא תמשיך להתפורר ותיחלש הוא סיכוי גדול, ולכן צריך להשקיע בו משאבים. משאבים זה חינוך, משאבים זה מסרים של מנהיגים. אנחנו בתקופה גם כזאת, ודיברנו מקודם, הזכרנו מקודם גם את נתניהו, אבל באופן כללי אנחנו מזכירים, גם המפלגות נעשות פחות ופחות דמוקרטיות, פריימריז פעם היה בהרבה מפלגות, היום יש במעט מאוד מפלגות, היום רוב המפלגות הן לא מפלגות דמוקרטיות, ואנחנו צריכים לשים לב לזה, אנחנו צריכים לשים לב לתופעה נוספת שלא הזכרנו בכלל בכל שיחתנו, והיא תופעת הרשתות. ההבדל הגדול מאוד שהיה בין תקופת 94-95 וההסתה, לבין 2020-2022 תקופת ההסתה, הוא הרשתות. הרשתות מקלות מאוד על אנשים להיות קיצוניים מהמקלדת בבית, וההקצנה הזאת, שנמדדת במספרים הזויים, אנחנו מדברים על 5.6 מיליון התבטאויות קיצוניות ברשת ב-2021, מתוכם 6%, זה מספר עצום, 6% מתוך 5.6 מיליון קריאות לאלימות פיזית, להסתה ולקריאות אלימות פיזית, זה המון, זה המון, זה מספרים חסרי תקדים, בגלל הרשתות, בגלל שאנחנו לא משקיעים בדמוקרטיה ומחזקים אותה, היא עלולה להיחלש ולהיחלש, ואנחנו, אם אני אנסה כן למצוא איזושהי אופטימיות לקראת הסוף, אנחנו חייבים להשקיע בזה. חייבים להשקיע בזה בהרצאות ובחינוך ובסדנאות, והדברים שאני עושה, אני טיפה בים. מערכת החינוך, כשאני אמרתי מדינת ישראל לא הפיקה את הלקחים לרצח רבין, לזה התכוונתי. מדינת ישראל לא הפיקה את הלקחים מהרצח, היא צריכה להשקיע המון בחינוך לדמוקרטיה, המון במעגלי שיח. אוקיי? אני שואל בי"ב תלמידים שלי, מתי בפעם האחרונה יצא לכם לשמוע מתנחל בין גילכם לדבר איתו? התשובה היא אף פעם לא. הם לא נפגשים, אנחנו פה בהוד השרון, זה 10 דקות מהשטחים מהתנחלויות שבני גילם יושבים בבית ספר והם לא מדברים ביניהם. ואפשר היום באמצעים טכנולוגיים של זום וכדומה ליצור מעגלי שיח אינטרנטיים, לא צריך לנסוע לשטחים ומהשטחים לא צריכים לבוא לפה. אפשר לייצר דיאלוגים שחשוב לייצר אותם כדי שסעים בחברה הישראלית יקטנו, שיהיה לנו פחות מה שנקרא שסעים מקבילים, פחות שסעים שבהם אנחנו רק בצד אחד ולא מתערבבים בשום דבר, להפוך את זה למה שנקרא באזרחות שסעים צולבים. זה משהו שחייבים לעשות אותו, לייצר דיאלוג פנימי בישראל, בין ימניים לשמאלניים, בין דתיים לחילוניים וכו' 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 וכו'. ורק אם נעשה את זה, נצליח לשמור על הדמוקרטיה הישראלית חזקה וטובה. כי אם לא, אז המצב הולך להיות מאוד מאוד גרוע פה.
אני מודה שחיפשתי את הקונטרה לתדמית שלי, לתדמית הרואה השחורות שלי, ואני לא בטוח שמצאתי דווקא בך, אתה לפחות מנסה, גם אני עושה מה שאני מסוגל. שאלה אחרונה באמת לסיכום, וכן כיוצא שבק, או לפחות מכיר את המערכת, בוודאי מכיר אנשים שנמצאים שם היום ובכירים, ואמורים לקבל החלטות. תראה, לפני, אחד הסיבובים הראשונים של הבחירות, נדמה לי שאחרי ש... אפילו בסיבוב הראשון כבר, של 2019, היה דיבור על זה, וזה חוזר עכשיו, שאחת התוכניות של הימין, של נתניהו, זה לגרום לדלגיטימציה של התוצאות, במידה שזה לא, מה שנקרא, לא יעלה בקנה אחד עם המטרות שלו, או עם השאיפות שלו. עברנו מאז כמה סיבובים, זה היה קצת בקטנה, אני חושב שהיום אנחנו מאוד מאוד קרובים לשיא במובן הזה, כמעט כולם מסתכלים, פוזלים למה שהיה בגבעת הקפיטול לפני כמעט שנתיים בארצות הברית, והרפובליקנים בארצות הברית לא נרגעו מהעניין הזה, למרות שיש משפטים, למרות שיש ועדת חקירה, אנשים שם מתו על המדרגות, ובפנים היו באמת סכנות אמיתיות, לא רק לגורל הדמוקרטיה הגדולה של אמריקה, אלא על חיי אדם במסות. עכשיו, אנחנו לא בדיוק שם במובן הזה, השיטה שלנו שונה, אבל זה קיים פה, וזה קיים מספיק, אתה יודע, מספיק שיהיה ערעור מקומי על כמה קלפיות באיזושהי שכונה תל אביבית, או במקום אחר שבו התוצאות לא ייצאו בדיוק כמו שהם רוצים שייצאו, וזה יהיה מכריע. וכמו שאמרת קודם, המנהיג, הראש, לא אומר מילה, ונדמה שהוא מעודד את זה. ובסיבוב הראשון הגיע אליי מידע שזה היה על סף מצב שבו ראש השב"כ אז, או מישהו מטעמו, הגיע עם שליח או שלח מסר לנתניהו, שהיה אז עדיין ראש ממשלה, תקשיב, זה על סף המרדה מה שקורה כאן, ודיר בלק, אנחנו עלולים, עשויים, נצטרך להתערב. אתה יודע אם קרה משהו דבר כזה? אתה צופה שהשב"כ יהיה מסוגל לעשות מעשה במקרה שיקרה דבר כזה באיזשהו סקייל שממש יסכן את החברה, או שאין מה לבנות?
יש מה ללמוד, יש מה לדאוג. בגבעת הקפיטול, אגב, לא רק מתו בגבעת הקפיטול עצמה, גם התאבדו 4 שוטרים אחר כך, כי הם לא הצליחו להגן על הדמוקרטיה האמריקאית. אגב, הדמוקרטיה האמריקאית חזקה מהדמוקרטיה הישראלית, ותיקה מהדמוקרטיה הישראלית, אמורה להיות יציבה מהדמוקרטיה הישראלית, ולמרות זאת זה קרה שם.
כן, רק הרבה יותר אלימה, הנרטיב האמריקאי כל כך אלים, שקשה מאוד להשוות, אבל בסדר.
אבל שוב, זה עניין של מסות, ואנחנו לא יודעים מה חלילה יקרה פה, אם מישהו יקרא עכשיו ברשתות לפעילים, לא לקבל את תוצאות הבחירות ולעלות על הכנסת.
תראה, בינתיים אני רק אומר לך שהם נמרים של נייר הרבה יותר חזקים בפייסבוק ובטוויטר, בכל 3 שנים האחרונות הם לא הגיעו לבלפור, ובגשרים הרוב המכריע הוא נגדם, וההתנגדות שלהם כרגע היא נורא צעקנית, אבל ספורדית, אז על זה אני טיפה, מתנחם דווקא בזה.
אני מסכים שהכמויות באמת הרבה יותר קטנות, ואם הם היו צריכים לאכלס גשרים, אז זה היה נראה מאוד מאוד עלוב, כי הם לא באמת יוצאים מהבית בכמויות. הם יכולים כן לזייף, עכשיו ראיתי איזה זיוף של פוטומונטאז' של שיירה של
ליכודניקים. נתיבי איילון עם תמונות הליכוד, כן ראיתי.
כן, אבל אני אגיד, אני אחזיר אותנו לנושא, החשש הוא אמיתי, הוא קיים, הוא גדול, הוא גדול, אבל אני אשאר אופטימי. בגלל שקרה מה שקרה בקפיטול, בגלל שהשב"כ עם היד על הדופק, אני משוכנע שאם רק יזהו התחלה של זה, יגיעו גדודים, גדודים, לא עשרות, גדודים של חיילים ושל שוטרים, ויקיפו את הכנסת כדי לשדר לכולם, תרגיעו ומהר. אני משוכנע שיש דיונים בשב"כ על זה, אני משוכנע שנערכים לזה. אוי ואבוי אם לא, אני אגיד את זה הפוך. אוי ואבוי אם בשב"כ לא יושבים עכשיו ושואלים את עצמנו את השאלה, מה יקרה אם יהיה פה 60-60, או 60.5 לפה, ו-59.5 לפה, ומישהו פוק שם על השולחן ויגיד לאנשים קיצוניים, לכו תכבשו את הכנסת. אני משוכנע שיש דיונים כאלה בשב"כ, אני כבר 10 שנים בחוץ, אני אוי ואבוי אם אין כאלה דיונים, אני מקווה שנערכים כמו שצריך, ולמזלנו היה מה קרה מה שקרה בקפיטול, כמו איזה מנורה מהבהבת, שכמו שאומרים שמקדונלד התחיל בארצות הברית, יגיע בסוף לישראל, אז ואנחנו תמיד אחרי ארצות הברית, אני מקווה שהפעם נפיק את הלקחים שהם הפיקו אחרי, נדע ליישם אותם עם חס ושלום, ראש מחנה, מאיזשהו מחנה, יעיז לטעון שגנבו פה את הבחירות. ואני גם מקווה כמובן שלא יגנבו את הבחירות.
כן, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה על מקדונלדס ועל קוקה קולה, מצד שני אפשר להסתכל על זה גם על ההתנגשות בלינקולן, ולאן זה הולך את העולם עד רבין, מה שנקרא אנקאונטינג, לך תדע.
נכון.
להסתכל על ההיסטוריה תמיד אפשר ביותר מזווית אחת, כמו שאנחנו יודעים, זה לא פשוט בכלל. כל מה שניסיתי להבין, האם באמת יש לשב"כ את הדמינר, העוצמה הפנימית, את האומץ לעמוד מול, אני חושב שהמצב היום טיפה שונה בגלל שהמתנגדים או המסוכנים הם לא בממשלה ולא בממשל, אז המצב טיפה שונה, כי אז היה, הם לא יפנו את לשכת ראש הממשלה, הם לא יפנו לשכות שרים, הם לא ילכו הביתה, הלכו כמו תתה, לא קרה שום דבר. אז אולי באמת אפשר לדאוג טיפה פחות, אבל עדיין אני חושב שהסכנה גדולה, ובניגוד אליך, שוב, אתה מדבר מתוך ידיעה, אני מדבר מתוך הסתכלות מרחוק, אני לא משוכנע שיהיה מישהו שבאמת יהפוך את השולחן במקרה שמשהו יקרה. ראינו כל כך הרבה נמיכות,
ראש השב"כ לא נערך. תראה, ראש השב"כ, איש שאני לא מכיר אישית אגב, כן. הגיע מעולם המבצעי ולא מעולם הטרור הלא ערבי, ורוב ראשי השב"כ מגיעים מגזר הערבי, חוץ מכרמי גילון שהגיע מהמגזר הלא ערבי. אני משוכנע לחלוטין שהוא יושב על המדוכה וחושב מה נכון לעשות, ויושבים אל תוך הלילה ודנים במה יקרה חס וחלילה אילו, זה ייעוד השב"כ, זה תפקידו של ראש השב"כ. הוא, בייעוד השב"כ הוא אמור לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ועל הממלכתיות ועל מוסדות השלטון, זה ראש וראשון בתפקידיו כראש השב"כ. אני משוכנע לחלוטין שהוא יושב על המדוכה, ואני יותר מזה, משוכנע שאם זה רק יתחיל, אולי אפילו יהיה קצה של קצהו של להבה קטנטונת שתתחיל בכיוון הזה, לא עלינו חס וחלילה, הוא יגיב מיד, אחרת הוא לא מממש את התפקיד שלו.
אז it's yet to be seen, אני רק אומר לך שהבוקר, ממש הבוקר, ראיתי ידיעה שהמשטרה הודיעה שהיא לא תאבטח קלפיות במוקדי סיכון או במוקדי אימות, כי מצב ביטחוני קשה, ואימותים בירושלים, ושכם, וגוב העריות, וגוב אני לא יודע מה, אז זה לא מתחיל טוב, זה לא מתחיל טוב. שוב יש לי את התחושה שנרגיש מופקרים, באיזושהי דרך, אבל אני אסמוך על מילותיך שיש מי שחושב על זה, כי על מה אני כבר יכול לסמוך אם לא על דברים כאלה.
זה הכל מערכות ומתקוות, אבל
אני חושש ככה, אני חושש ככה. טוב, דביר קריב, קודם כל, אני יודע שאתה מאוד עסוק, ואני שמח שמצאת את השעה הפנויה להקליט את הפרק הזה, היה חשוב לי מאוד שזה יהיה לפני הבחירות, כי כמו שיכולתם לשמוע כל מי שטרח והזין לשיחה הזאת, כמעט כל דבר שנגענו בו נוגע למה שהולך לקרות בעוד שבוע בדיוק ובכלל בעתיד שלנו. מה שאתה עושה עכשיו בעיניי לא פחות חשוב ממה שאני בטוח גם אתה חושב ככה, ממה שעשית בחלק הראשון של הקריירה שלך בשב"כ, להיות מורה ולחנך לדמוקרטיה וללמד איך חברה צריכה להיות בנויה, זה באמת הדבר היחיד שאולי יבטיח לנו איזשהו עתיד כאן. אז הלב הצלח, ואני מקווה שזה באמת יעזור במשהו. תודה בינתיים.
תודה רבה לך, כל טוב.
להתראות, ביי ביי.